אני אתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. כל הכבוד לראש הממשלה בנימין נתניהו שמצא את הזמן והכוח ועלה לקריית שמונה היום. שם את השכפץ, ארז את עשרות המבטחים והקדיש זמן לסקירת רצועת הביטחון הישראלית שהפעם נמצאת דווקא בצד שלנו. אלא שעלייה וקוץ בה, נתניהו דילג במהלך הביקור על אדם בשם אביחי שטרן, שהוא דווקא איש ליכוד, שמכהן גם אפלה ופלא כראש העיר של קריית שמונה, ראש העיר המופצצת, הנטושה, הנכתשת בידי חיזבאללה, במשמרת של נתניהו. אז למה לפגוש את ראש העיר? באמת שאין צורך. מי שכן התלווה לסיור של נתניהו כחתן ביום כלולותיו הוא אלי זפרני, מי שמכונה הקמבץ של משפחת נתניהו בצפון, חבר אישי של ביבי וחבר אישי עוד יותר קרוב של שרה. כלומר, נתניהו לא פוגש את ראש העיר, כן פוגש את מי שמתמודד מול ראש העיר בבחירות הקרובות, ואחר כך אנחנו באים בטענות למירי רגב. אבל אל תשכחו שזה היה בכלל שוטר טוב, על זה שהוא הועיל לעזוב רגע את המזגן ולעלות לגליל העליון, כי עד עכשיו הייתי בטוח שהוא כבר ויתר על חבל הארץ הזה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, היום יום רביעי, ולכן אני השוטר הרע. הניו יורק טיימס פרסם היום כתבת תחקיר בהמשך לחשיפה של הארץ מחודש מרץ. מסתבר למרבה הזוועה וגלגול העיניים של שני העיתונים הצבועים והאנטי-ישראלים הללו, כי המדינה הפעילה מבצע השפעה, אני מצטט, מבצע השפעה רחב, שמכוון בעיקר למחוקקים אמריקאים שחורים וצעירים פרוגרסיביים בארצות הברית. המבצע החשאי החל לאחר פרוץ המלחמה בעזה, ונועד לדברי מקורות בישראל לדברר את זוועות החמאס ולהסביר מדוע המלחמה מוצדקת. לדברי התחקירים, נעשה שימוש באתרים מזויפים ובחשבונות פיקטיביים כדי לקדם תוכן פרו-ישראלי ואנטי-פלסטיני, תוכן אנטי-מוסלמי ומידע לא מבוסס על אנטישמיות בקמפוסים בארצות הברית, סוף ציטוט. אז ככה, כל מה שנתפס בעיני שונאי ישראל הללו כשלילי הוא ודאי חיובי. רוב הציבור בישראל הבין בשבעה באוקטובר מי הם הפלסטינים, למה הם שואפים ומה מידת תמיכתם בטבח בשמחת תורה. הם גם הבינו שכל הזוועות נעשו בשם האסלאם, ואפילו הארץ לא הצליח להכחיש את האנטישמיות בקמפוסים. אז מה הבעיה? שהקמפיין חשאי? שנעשה שימוש בפרופילים פיקטיביים בבינה מלאכותית? כל העולם עובד ככה. רוסיה ואיראן והערבים והשמאל בארץ והרשות הפלסטינית ומוסלמים בעולם ואנטישמים באירופה ובארצות הברית, רק למדינת ישראל אסור? פתאום הארץ מגלגל עיניים ומלכלך על ישראל. מה שמעצבן אותם באמת כנראה זה החשש שמה הקמפיין יעיל ואולי יעזור לישראל, וזה הדבר האחרון שהם רוצים. חולים בשנאה עצמית ממארת, אין לזה ריפוי.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אז אתה חי עוד ביום שלישי, אה? בוא...
אני חי ביום שלישי.
אתה מעדיף את יום שלישי. זה נחשף.
אני... תשמע, אנחנו בשלב מעבר. כזה שלב ביניים, אתה יודע... יותר רע ממה שהיה, אבל עוד יותר טוב ממה שיהיה. אז העבר הוא משהו להתרפק עליו. אתמול זה בגדר עבר.
אבל זה נכון גם לגבי כל מנהיג ערבי שחיסלנו, או שסתם התחסל. נכון שאתה לא, בוא נאמר ככה. אני לא אוכל להגיד אף פעם שאתה מתגעגע לערפאת.
לא, אני ברחתי על מותו.
גם לא, כולנו, לא, אל תתבלבל, כולנו ברחנו על מותו. והעניין הוא שבסוף יוצא שכל פעם שמתפגר איזה מנהיג ערבי, חולפת שנה, חולפות שנתיים, וכולם מתגעגעים אליו, כי פשוט היה הרבה, כך סדאם חוסיין זה דוגמה מצוינת. אבס מוסאווי, מזכ"ל חיזבאללה לפני נסראללה, זה גם דוגמה מצוינת.
תראה, אני לא יודע מי מתגעגע לסדאם חוסיין. אולי העיראקים, חלקם, שעכשיו זה דבר נורא מה שקורה שם. אנחנו לא צריכים להתגעגע לסדאם חוסיין.
אנחנו כן.
למה? האיש תכנן את השמדתנו,
ועשה צעדים מעשיים.
כן, אבל הוא הקים פה גרעיני, הוא הכין נשק כימי, נשק ביולוגי. הוא עבד בשביל זה, לא דיבר.
אבל עיראק הייתה מדינה מסודרת, ולא היו בה 230 אלף מיליציות שיעיות שיורות עליך בעצם הימים האלה כל יום, אותי לא כתבם.
תגיד, אכפת לך אם הכתבם יוצא מאיראן, מסוריה או מעיראק? אכפת לי.
לא,
אני יודע שיש כתבם בדרך.
כשאני מסמן את המפה, אז אני אוהב שיש מקומות שאני יכול להגיד, טוב, מפה לא יורים עליי.
אשליה. לא יורים כרגע. יראו מחר, יראו אתמול, בסדר, זה לא,
למה,
זה לא מאפשר לנו להקטין את הצבא כי חתמנו הסכם שלום.
עזוב להקטין את הצבא, אני נגד לא, להקטין את הצבא.
זה מה שעשינו כשחתמנו הסכם שלום עם מצרים, והיינו בטוחים שהם לא יורים עלינו, וזהו.
נכון, קודם כל השלום עם מצרים הוכיח את עצמו בענק, 50 שנה.
והקטנו את הצבא, ותראה מה קרה.
אבל הקטנת הצבא זה, אני לא, צריך, אפשר היה לפנות את האוגדות המשוריונות מגבול מצרים, ולא היה צריך לסגור אותן. פה אתה לא תתווכח איתי.
הצבא לא הצליח לשכנע אף אחד. אם האויב הכי גדול שלנו חתם איתנו הסכם שלום, מי צריך צבא כזה גדול? לא הצליחו לשכנע שצריך.
ובכן,
אמרו שאנחנו ממציאים אויבים.
ובכן, מסתבר שטעינו, ואני הייתי מאלה שכל הזמן התנגד לקיצוץ תקציב הביטחון, ואגב גם לנגיעה בפנסיות התקציביות ובגדלות הרמטכ"ל, כי האנשים האלה ראויים לכל הכסף שהם מקבלים, הם אפילו לא מגדלים את הילדים שלהם.
זה נכון.
הנה, הסכמנו.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
ואורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, החייל השידור איציק אהרון. ואנחנו נפתח את התוכנית, כי אין לנו ברירה אחרת, ונגיד שלום לתת אלוף מילואים אבי בנייהו, דובר צה"ל לשעבר.
שלום לך. ערב טוב.
תשמע, בצה"ל התפרסם היום ב-4, הולכים להציג את תחקירי המלחמה החל מהחודש הבא, בשבוע הראשון של יולי, תחקירים גם על הקרבות, על פי מקומות, גם על התפיסה, גם על הקונספציה, גם על הלילה של השישה, בין השישה לשבעה באוקטובר. דובר צה"ל, אגרי, חילק את זה למשפחות, משפחות תחקירים, כאילו התחקיר האופרטיבי נניח על הקרב בבארי, תחקירים על כל מיני תפיסות הגנה, מודיעין, וכמובן לילה של בין השישה לשבעה באוקטובר. זה מהר, זה לאט, זה הליך תקין?
זה הליך תקין, אני חייב לומר זאת מלחמה מיוחדת. היום אנחנו מסיימים את יום פתיחתה של מלחמת ששת הימים, אין עוד מלחמות ששת הימים וגם לא יהיו. טעם של ניצחון מהיר וגעגוע לזמנים אחרים. מלחמה שנמשכת 8 חודשים ואין ספק שתימשך עוד לפחות שנה, שנה וחצי, גם עם מפסיקות
לפחות.
הלו,
מה? עוד שנה, שנה וחצי.
אני
לא, כשאמר, מי אמר? כשצחי נגבי אמר 7 חודשים, המדינה שרה אדם, עכשיו
תוזו... הוא דיבר על 7 חודשים בעזה. אני חושב שאנחנו לפנינו מערכה, גם בעזה עם עליות ומורדות, גם בצפון עם עליות ומורדות, וגם ביהודה ושומרון. ויש לנו לסגור חשבון עם החוטים ועוד כל מיני כאלה, ויש לנו הגרעין האיראני, ואני חושב שאנחנו הולכים לשנתיים של מערכה צבאית בעצימות עולה ויורדת, וצריך להכין לזה את הציבור, וצריך לומר את האמת. זאת מלחמת העצמאות השנייה, או המשכה של הראשונה. כל אחד יגדיר לו איך שהוא רוצה.
לי נראה שזה הצבא... המשכה של הראשונה, ולכן אני קצת מתקשה להבין את תאריך, את הקו שסימנו כהתחלת תחקירים. 2018. מה קרה ב-2018 שמחייב התחלת תחקירים אז?
תראה, אני לא יודע על 2018, אני יכול לומר לך שהתחקיר הוא קבוע בתרבות של הצבא. עכשיו, הצבא... חלק מהדברים כבר תחקר ברמות היחידות, בכל מיני דברים כאלה, אבל מבחינת תחקירים מתכליים, שמדבר עליהם דובר צה"ל, ועומד בראשם אלוף, יואב הרבן, מרכז את צוות התחקירים המתכלי, הצבא חייב ללמוד איפה הוא שגע, ומה הוא עשה לא נכון, לכמה סיבות. אחד, כדי להיערך להמשך המלחמה, גם בעזה וגם בצפון, ולשפר את מה שצריך.
אתה צודק לגמרי, אבל למה 2018 ולא ההתנתקות?
אני לא יודע להגיד לך, אפשר להתחיל באלטלנה, זאת אומרת, אבל אני לא...
אריה, אשמח.
אני חושב שזה נושא רציני, כי...
אני אגיד לך למה אני חושב שהם מתחילים ב-2018, ואני אגיד לך למה אני חושב זה טעות. ב-2018 התחילו צעדות השיבה הגדולה, שנתפסות בדיעבד על ידי צהל, כהתחלת מהלך ההונאה של החמאס.
אריה, תראה, זה תוכל לבוא להגיד לוועדת החקירה, הצבא חוקר את הפעולות שלו,
אבל מ-2018?
בסדר, אז אני אעביר את המלצתך, בסדר. היו ימים שאני ואתה קבן, זה נגמר, אריה.
אני קבעתי כמה גימלים יקבל זה שעומד בראש הבעדה.
מתי אתה ואריה קבעתם, ולמה אני לא הייתי בלופ?
חבר'ה, אני חייב לומר את מה שאני חושב שצריך לומר. תראו,
קדימה.
הצבא חייב את זה קודם כל לעצמו, בית הוא חייב את זה ליישובים, לנטבחים ולמשפחות השקולות. זאת חובה, אי אפשר חכות עד אין קץ. דבר נוסף, הוא עושה את התחקירים כדי שנוכל להציג אותם אם צריך לוועדות חקירה בינלאומיות ולכל מיני דברים כאלה שעוד נצטרך אותם. אבל בראש ובראשונה עושה את התחקירים לעצמנו, לצבא וליהודים. עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין תחקיר מבצעי שהצבא עורך לחקירות אחרות. מפקד וחייל שמשתף פעולה עם תחקיר מבצעי, יש לו חיסיון. הוא נהנה מחיסיון, מעמדה לדין, מפלילי, מדין בינלאומי וכל מיני כאלה. זה מקובל. ולכן התחקירים הצבאיים המבצעיים הם הרבה יותר אמינים מוועדות חקירה אחרות, שם החיילים אומרים את הכל ומקבלים חיסיון מלא, ולכן התחקירים האלה גם לא עוברים באופן אוטומטי למקומות אחרים אחרי זה, הם נשארים בדלת אמות, והפצרים מקפידים על זה מאוד. אם לא, אי אפשר להגיע לחקר האמת כמעט.
אבל אמרו שיפרסמו אותם.
יפרסמו אותם במגבלות מסוימות. יפרסמו את הממצאים של התחקירים, כן, אבל לא יפרסמו מי אמר מה. יפרסמו את הממצאים העיקריים, חייבים את זה למשפחות השכולות. הצבא יקבל את הכל. המשפחות השכולות תקבלנה חלק אחר. הקיבוצים והקהילות יקבלו חלק יותר רחב אולי. והציבור יקבל חלק שנקי משמות של מי מסר את העדויות ובביטחון שדה ובכל מיני דברים מבצעיים ומודיעינים.
ועדת החקירה הממלכתית תקבל הכל?
לא תהיה אריה.
אני בספק, אני חייב לומר שאני בספק גדול אם יהיה אפשר לחקור פה את הכל, כי יש פה כשלים, ארבעה כשלים ענקיים. יש את הכשל המודיעיני, יש את הכשל של המכשול, יש את הכשל של הקונספציה, ויש את הכשל של המענה המבצעי. ויש את הכשלים במהלך המלחמה עצמה, הטקטיים והאופרטיביים. עכשיו אני חייב להגיד מילה טובה לכבודו של דן חלוץ. דן חלוץ אחרי מלחמת לבנון השנייה התניע בצהל, תרומתו האדירה הייתה לכך, את תרבות התחקיר של חיל האוויר. תחקיר שיפודים, זה מה שנקרא, עם שיפודים לא עטות. תחקיר אמת, דיווחי אמת, לקחי אמת. הוא הכריח את צהל והעביר אותו בערוב ימיו כרמטכ"ל לפני שהוא פרש, 51 צוותי תחקיר בנושאים שונים. זה חזר על עצמו גם באופרת יצוקה שהייתי דובר צהל במלחמה יותר קטנה, אבל גם שם עשינו תחקירי מומחים, הם היו חשובים בין היתר כדי למוסס את דוח גולדסטון, כדי לא להקים ועדת חקירה ממלכתית. ואני אומר לך שהתחקירים האלה חשובים, כי אנחנו רוצים גם איכשהו להחזיר את אמון הציבור בצהל, צריך להחזיר את אמון הציבור, הצבא בעצמו, צריך להבין שבצבא אין טעם לטשטש את זה. מתחיל להיווצר איזשהו נתק בין הדרג הטקטי של שכבות מגד ומחת לבין הפיקוד העליון. מצפים מהצבא שיקח אחריות מהפיקוד העליון, שיתחקר את עצמו, וחייבים לעשות את הדברים האלה גם כדי תוך מלחמה. מצד אחד, מצד שני, לא יעלה על הדעת שמחת הצנחנים או מפקד סיסטל נוף או מישהו אחר, שהוא צריך להילחם בצפון עכשיו, יתחיל להתלך עם עורך דין באולם ד' בפני השופט הזה או אחר. לכן התחקירים המבצעיים הם סוג של אבן ראשה ביכולת של הצבא עכשיו, גם לתת תשובות לציבור, גם לתת תשובות לעצמו וגם להשתפר לקראת המהלך הבא. אני שמח מאוד שזה נעשה בתהליך סדור, עומד בראשו אלוף במילואים, שיהיה פה שקיפות במגבלות של שמות המדווחים והביטחון המידע, ואני מקווה שנעבור את האירוע הזה בשלום, כי באמת, באמת, באמת בפנינו כמה דברים דרמטיים. אחד זה חילופי מפקדים בצמרת הצבא, הרמטכ"ל יצטרך בשלב מסוים, עוד לפני תום השנתיים אלה ללכת הביתה, כמו ראשי אגפים נוספים במטה הכללי, אל ראש אגף המודיעין, אולי ראש אגף המבצעים, אולי אלוף פיקוד דרום. אנחנו צריכים לעבור את זה וצריך להמשיך בלחימה ובמלחמה ולשמור על הרוח ועל ההתענות של הצבא. אין צבא ספר, לכן התחקירים האלה הם חשובים מאוד. הם נעשים עבורנו אבל ישמשו אותנו גם בזירות אחרות. בינלאומיות.
מדבריך אני למד שאי אפשר להקים באמת ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, כי אתה לא רוצה
אני חושב שהקמת ועדת חקירה ממלכתית, יצטרכו להקים פה, תראה, יש לך את הרקע שקדם למלחמה, אני זוכר את ועדת החקירה לרצח רבין. התעקשו שהיא לא תעסוק ברקע שקדם לרצח, אלא רק ברצח. אז אני אומר, השאלה מה יחליטו לחקור פה? אם יחליטו לחקור את הרקע שקדם לשביל אוקטובר, שמבחינתי ומבחינתך זה יכול להיות ההפיכה המשטרית, או השגעונות של הרמטכ"לים ולקצץ את הצבא ואחים לנשק. הכל טוב, בסדר? אז יש את הדברים שקדמו, מה הביא את האויב, להגיע למסקנה שאנחנו קורי הקביש ולעשות את המהלך הזה.
טוב, קורי הקביש זה עוד מימי נסראללה.
רק השביל לאוקטובר מחזיק ועדת חקירה שלמה. וכמובן שהמלחמה, מה שקורה פה, גם בעורף האזרחי.
לצערי, אני לא שותף להערכה של שניכם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, כל נתניה ראש ממשלה.
לא, בניהו אומר שאי אפשר, כי הנחקרים עכשיו במלחמה.
לא, לא, תן לי, אני אחד הבודדים מהאמירויים שלא צריך דובר זה אני, אחרים אני לא יודע. אבל אני אומר לך, תראו, תצטרך להיות פה ועדת חקירה, אני יכול להעריך בזהירות שתעשה את זה כבר הממשלה הבאה, תקים את ועדת החקירה הזאת, אבל אם לא, אנחנו, יש לנו כמה משימות דחופות אולי לפני זה.
אבי בניהו.
תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
אלוף מילואים יעקב עמידרור, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
ראש מלל לשעבר, איש מודיעין ותיק, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון כיום. בוא נתחיל בצפון, זה תחום שאתה גם בקי בו, ובימים האחרונים...
אם תרשו לי, אני רוצה להגיד מילה על השיחה שלכם עם...
בבקשה, ההפך, דווקא עדיף אפילו.
חסכת לנו שאלה.
כן.
אני חושב שצריך לחקור, חייבים לחקור, אוי ובוי לנו אם לא נחקור, את אירועי השבעה באוקטובר. אני כלל וכלל לא בטוח שוועדת חקירה ממלכתית היא הכלי הנכון. ועדת חקירה ממלכתית היא כלי משפטי. בראשה יעמוד שופט ויהיו בה יותר משופט אחד. לוועדת חקירה ממלכתית באים עם עורכי דין, כי כל אחד רוצה להגן על עצמו משפטית. אפשר לגמור שם בצורה מאוד רעה. כולל מעין העמדה לדין. בוועדת חקירה ממלכתית מחפשים אשמים. אני חושב שעדיף לחפש פגמים, טעויות, ולנסות לתקן אותם, מאשר לחפש אשמים ולהדיח אותם. בוועדת החקירה הממלכתית היא לא הכלי הנכון. צריך לעבוד בשיטה הבריטית. שיטה הבריטית, יש ועדות חקירה. בראשם עומד איזה אדם בכיר עם הרבה ניסיון מבית הלורדים, והוא מחפש שגיאות על מנת לתקן אותם, ולהמליץ מה לעשות בשביל שהשגיאות לא יחזרו. מה שוועדת חקירה ממלכתית לא יודעת לעשות, כי היא משפטית. אני גם לא...
אפשר להתווכח על כל מה שאמרת.
בוודאי אפשר להתווכח על כל דבר. אני בספק גדול גם, אם יש סיכוי שהשופטים יבינו יותר טוב מהיסטוריונים, ואולי אפילו אנשי מודיעין, איך נוצרה הקונספציה. אני בספק גדול אם שופטים יבינו יותר טוב את הטעויות שלנו באיסוף ובהערכה. אני בספק מאוד גדול על סמך ועדות חקירה קודמות, אם השופטים בכלל יוכלו לומר מילה אינטליגנטית על איך צריך לשנות את תפיסת ההגנה שלנו.
אתה אומר שאגרנט ווינוגרד לא היו חשובות וכהן? לא היו חשובות?
הם כמעט לא שינו שום דבר. אני חושב שמוועדת אגרנט חוץ מלהקים את ענף הבקרה בתוך חטיבת המחקר, עד שאהוד ברק הוציא אותו מחטיבת המחקר, והפך אותו בראשותי למחלקה עצמאית, לא היה לוועדת אגרנט כמעט שום השפעה על איך שהצבא התנהג. אני לא יודע אם מישהו בכלל בצבא קרא את ועדת אגרנט. היה שם קטע מאוד חשוב שלסקוב כתב על איך צריך להתנהג ולאמן וכיוצא בזה, אבל הוא כתב את זה כרמטכ"ל לשעבר, לא כאיש ועדת חקירה. ולכן, וגם הוועדות שקמו אחרי זה, שהזכרת אותם בשמן, השפעתן הייתה בין מינימלית לקטנה.
אני יכול, תשמע, אלוף עמידרור, קודם כל, אתה כל הזמן מדבר על שופטים, וממה שאני יודע, או רוצה לדעת, בראש ועדת החקירה עומד שופט עליון, אפילו נשיא עליון לשעבר, אבל חבריה הם לא בהכרח שופטים. בוועדת חקירה כזו, כמו באגרנט, יהיה רמטכ"ל, יהיה עוד אלוף, יהיה איש מודיעין, יהיו כל מיני, זה לא משפט, זה ברור מקצועי, ויש לה סמכויות ושיניים.
אין לה יכולת לעשות ברור מקצועי.
טוב, נשאר חלוקים, לא נורא.
בשביל ברור מקצועי, לא, אבל ברור זאת, לא סתם עומד בראשה שופט, הגישה שלה היא גישה משפטית, ואליה באים עם עורכי דין, ואי אפשר לעשות ברור מקצועי, כשעורכי דין מגינים עליך. אתה צריך לבוא בידיעה שאתה לא תענש על טעויותיך בשביל שאתה תהיה פתוח. זה ההבדל בין תחקיר בצבא, ששם אנשים יודעים שלא יעניש אותם, ולכן הם פתוחים יחסית. גם כן, אף אחד לא פתוח עד הסוף.
באים עם עורכי דין מהסיבה בדיוק שמצריכה ועדת חקירה, שיש לה למסקנות שלה נופך משפטי, וזה חלק מהאירוע.
תראה, אירוע גרנט, זה עירה עד היום, היה ראש אמן.
מה?
אם לא אגרנט, זה עירה עד היום, ראש אמן.
לא נכון, אם היה ברור ענייני, מקצועי, והיום אומרים, אלי זה עירה קשל, אז הוא היה עוזב, היה מודח מתפקידו.
מי היה מדיח אותו? הרמטכ"ל שנקבע שם שהוא קשל גם צוות בצוות עשויה. אתה מוכרח גוף חיצוני למערכת הזאת.
אני לא אמרתי לא חיצוני, גם אני חושב שצריך להיות גוף חיצוני, אבל מקצועי ולא משפטי.
אבל אמרת בית הלורדים, כאילו יש פה לורדים.
אני לא? מה, אני לא לורד?
אתה לורד.
נכון.
סר אלדד.
לא, בוא נעבור צפונה באמת, כן. אז קטשנו את העניין הזה, תשמע, שמעתי אותך אומר, השריפות זה לא סיבה להתחיל מלחמה בלבנון. אנחנו נתחיל מלחמה בחיזבאללה, כשנצטרך וכשנהיה מוכרחים, למשל אם לא יהיה הסדר, אתה מאמין בהסדר עם חיזבאללה? זה לא חלק מהתוכנית האיראנית להרוויח שנתיים ואז להרביץ לנו?
קודם כל, אני לא מאמין, אני תשאלתי מה הסיכוי להסדר, הוא נמוך ביותר, אבל הוכשטיין לא חושב כמוך וכמוני, והוא חושב שניתן להגיע להסדר, ואם מדינת ישראל חושבת שהיא יכולה לעשות מלחמה עוקבת למלחמה בעזה, אז היא לא צריכה לשאוף להסדר, אבל אם מדינת ישראל חשה שהיא זקוקה לזמן, על מנת, סתם אני אומר, למלא את המחסנים שלה בתחמושת, יש בטח עוד כמה דברים אחרים שצריך לעשות בשנתיים האלה, אז עדיף לה לקבל הסדר.
גם אם הוא יכלול יעקב עמידרור התפשרות, אנחנו נצטרך לוותר, אתה מכיר יותר טוב ממני, למרות שגם אני מכיר את הנקודות מחלוקת, ויש שם, לי מה שהסבירו אנשים שמבינים בזה, שזה כמה עשרות מטרים לפה ולשם, שזה לא מהותי. מה אתה חושב?
מדברים על חוות שבא, על הר דוב.
לא, 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 לא. חוות שבא לא בעניין, כי שם אין פתרון. שם יש ויכוח עקרוני. האם הן שייכות לסוריה או ללבנון, ואוכשטיין לא עומד לפתור את זה.
נכון.
יש על קו הגבול המוסכם, יש כמה נקודות שבהם טוענים שאנחנו עברנו את הקו שבזמנו האום קבע, ואני לא מבין בזה, אני לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא, ואני יודע שיש מקום אחד שבהם זה חשוב, ובשאר המקומות, עוד פעם, בלי להעמיק, אמרו לי, זה לא מאוד חשוב. אבל אני לא העמקתי, אז אני לא יודע להגיד לכם, אני יודע שיש מקום אחד, זה כן חשוב.
טוב, זה הצפון. תגיד, מה דעתך על הצעת ישראל, הצעת נתניהו, שחמאס עוד לא ענה לה, ויש סביב הוויכוח לא פשוט כאן אצלנו?
תראה, אני היום, כמו שענה השר פה, הוא אמר, אני לא יודע אם אני בעד או נגד, כי אני לא יודע מה יש שם.
התפרסמו ים של פרטים וסעיפים ושלבים.
אני למדתי, כמי שפעם היה בים הזה, שמה שהתפרסם זה לא אומר שזה מה שמישהו מתכוון לעשות.
אבל אתה מאמין שחמאס יקבל אמירה על הפסקת מלחמה בלי ערבויות אמריקאיות?
אני אגיד לך מה אני חושב שאסור שיהיה שם. ומה יהיה שם אני לא יודע. מה יש שם אני לא יודע. אסור שיהיו שם שני דברים. אסור שתהיה נסיגה של צהל מעזה, יכולה להיות הערכות שונה של צהל בעזה. והדבר השני, אסור להבטיח את זה שאנחנו מפסיקים את הלחימה. אנחנו, אם אנחנו רוצים שתהיה עתיד למדינת ישראל, אם אנחנו רוצים שמדינת ישראל תקבל חזרה חלק מהמעמד שהיה לה במזרח התיכון ובעולם, כמדינה חזקה, כמדינה רצינית, היא חייבת, אנחנו חייבים, צהל חייב, להשמיד את הכוח הצבאי של חמאס. בלי זה, אנחנו נצא במלחמה הזאת מוקים חבולים, שוטטי דם, איש לא יבין למה הקרבנו כ-300 חיילים בתוך רצועת עזה, והעולם מסתכל עלינו כמדינה חלשה שניתן לקפל אותה. את הדבר הזה חייבים למנוע, ולכן אסור שבהסכם תהיה מחויבות להפסקת הלחימה.
אוקיי, אלוף עמידרור, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
יורם ביטון, שלום.
שלום לך.
אריה גם פה, עדיין. יורם ביטון הוא מנכ״ל עיריית קריית שמונה, שבה ביקר היום ראש הממשלה נתניהו, לא פגש את ראש העיר, אבל התלווה אליו מי שמתכוון להתמודד. בקריית שמונה עוד לא היו בחירות בגלל המצב, זאת אומרת, לפני בחירות מוניציפליות, בחור בשם אלי זפרני, שגם מאוד מאוד מקורב למשפחת נתניהו, ומה אתה חושב על זה, יורם ביטון, כמי ש... ממנכ"ל עיר, שאם אני זוכר נכון מה שאביחי שטרן אמר לנו, שתושביה מפוזרים ב-460 נקודות שונות בארץ.
זה סיפור בפני עצמו, אין פעמי זמן, אז נספר על זה, אבל 460 יישובים בכל רחבי הארץ, מאלת ועד צומת שדה לעזר וסוד המעלה, מתוכם כ-230 בתי מלון, תל אביב, נתניה, הרצליה, חיפה, אלת, ים המלח, טבריה, ראש פינה, כמעט בכל מקום. לא פשוט.
וזה בסדר שראש הממשלה דילג על ראש העיר כשהוא ביקר שם?
הוא מדלג כבר הרבה זמן, 8 חודשים הוא לא דיבר עם ראש העיר, הוא לא הגיע לקריית שמונה, מבקר המדינה היה שבוע, זה פעם שנייה שלו, נשיא המדינה הגיע, בני גנץ הגיע כמה פעמים, יאיר לפיד הגיע, שר הפנים, כולם מגיעים
ומגיעים ופוגשים את ראש העיר.
פוגשים את ראש העיר בחמל, ביחד עם מנהלי האגפים, ביחד מנהלי מחלקות, ביחד עם כולם. ביחד עם כולם, והם באים עם האנשים שלהם, עם היועצים שלהם, ומנסים לפתור בעיות ולהבין. הוא אפילו טלפון אחד, אני בידיתי את זה עם אביחי לפני כמה דקות, הוא לא דיבר איתו מתחילת המלחמה, שיחה אחת.
איך אתה מסביר את זה, יורם?
אז אני אומר לך רק את דעתי, לא מעניין אותו.
רק את דעתך.
לא מעניין אותו. תשמע, כשמעניין אותך מישהו, כשאתה מזדהה עם מישהו, גם מישהו חלילה חולה, כל מה שאתה עברים טלפון, מה שלום פעם. לא מעניין אותו. איך הוא אמר פעם לאורנה פרט, את משעממת. אנחנו לא מעניינים אותו, אנחנו משעממים אותו. אנחנו מפריעים לו, אנחנו מציקים לו. אנחנו, כאילו שאנחנו נטל עליו. מה הוא צריך אותנו?
אני אגיד לך מה הוא צריך, אפילו אם אתה הכי ציני בעולם ואתה אומר, אנחנו לא מעניינים אותו, הוא מעוניין בדעת הקהל, ודעת הקהל לוחצת עליו, למה אתה לא נפגש, למה אתה לא עושה, למה אתה לא מביע הזדהות עם התושבים שסובלים, משהו שם קורה שאומר, אפילו שדעת הקהל נגדי בעניין הזה, אני לא אפגוש אותו, למה? מה קרה שם?
ובכלל מייצג 24-25 אלף תושבים, הוא לא מייצג את עצמו, הוא צריך לטפל בתושבים. מי שהחליט על הפינוי זה נתניהו, זה הממשלה שלו. מי שפיזר אותנו ב-460 יישובים, ואני, אם פעם מזמן, הוא רצה לזרוק אותנו למזרונים, 44 מתקנים למזרונים בבתי ספר, ואחרי שהודענו להם שאנחנו לא מתפנים, ואם יש 100 אלף קלים בקרית שמונה, שיביא עוד 200 אלף, אנחנו לא מתפנים. אז הוא התעשת והחליט להעביר אותנו לבתי מלון. במשרד הפנים נפגשנו גם 5 אמרתי להם, אנחנו הצלנו את נתניהו בזה שהתנגדנו לפינוי לבתי ספר מזרונים, כי אם תושבי קריית 18 לתושבים בתל אביב היו יושבים במזרונים בסדרות בבתי מלון והקיבוצים בבתי מלון, הם היו סופים בתל אביב.
אבל אני רוצה להקשות עליך יורם, כי אני יודע, ולא רק אני, זה כתוב בכל המקומונים, שזה לא שקריית שמונה לא מעניינת אותו, עובדה שהוא בא וגם קריית שמונה תזכיר לי מצביע ליכוד, ואני לא אומר את זה לגנותה של קריית שמונה, אני מת על המקום הזה. העניין הוא שבאמת הבחור הזה, איך קוראים לו, אלי זפרני, מאוד מקורב מזה שנים למשפחה, והוא כנראה רוצה לעזור לו בבחירות. זה בעצם שיטת הרמזור של מירי רגב, רק בשדרוג לראש ממשלה.
כן, אבל אני זוכר שהגיעו ראשי ממשלה ושרים לאורך שנים, גם ראשי ערים קודמים, הם מגיעים לעירייה, עושים פגישות עבודה, אחר כך אנחנו הולכים לסניף הליכוד ועושים את הפעילות הפוליטית. זה בסדר, כולם עושים את זה ככה, בכל המפלגות. אבל לא להגיע בכלל. ולא רק הוא, הם גם מונעים משרים אחרים להגיע. הם גם מונעים גם שרים אחרים. אבל יש כמה אמיצים שכן מגיעים, אבל רוב השרים של הליכוד לא מגיעים. מי שמגיע לקריית שמונה זה השרים מהקואליציה. משאז, מעוצמה יהודית, ממפלגות אחרות. שרים של הליכוד לא מגיעים. יש כאילו איזשהו חרם. ומי הם פוגעים? פוגעים באביחי, פוגעים בי, פוגעים בתושבים.
תגיד לסיום יורם, מנכ״ל עיריית קריית שמונה, כמה אתה מעריך אנשים מתוך האוכלוסייה יחזרו? הסקרים האחרונים דיברו על זה ש-40% לא יחזרו, אבל לדעתי ככל שחולף הזמן, אנשים מארגנים לעצמם פתרונות קבע, נחשפים למקומות חדשים, מתחילים להתרגל, הילדים וכו', המספר הזה עוד עלול לעלות.
נכון, התקשר אליי לפני כשבועיים תושב ותיק בעיר שהתפנה לאור עקיבא. אומר לי, יורם, לאן אני רושם את הילדים בראשון בספטמבר? ברור לך שאם הם התחילו בראשון בספטמבר באור עקיבא, אני לא יוציא אותם אחר כך משם את הנכדים. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני לא יודע איפה להגיד לך. משרד החינוך בסוף אפשר לרישום כפול, גם בקריית שמונה וגם כל אחד בעיר שלו, אבל בשעון בספטמבר אנחנו לא נחזור לעיר. והאוכלוסייה חזקה לא תחזור. בייחוד זוגות צעירים עם ילדים, שכבר השתלבו במערכות החינוך, השתלבו במקומות עבודה. לאן הם יחזרו? למקום שאין ביטחון, שהחינוך, שהרפואה, חדר מיון. 2.5 מיליון שקל הם לא מסוגלים לתת לחדר מיון. אני לא מבין את זה, זה הזיזול הכי קשה חדר מיון. בשריפה הזאת, בנט ניצלו אנשים, 4 עובדים שלנו בכיתת הכוננות, פונו משיפת השן לריב גזיב, אין לנו חדר מיון לקבל אותם. זה הבעיה שלו, 2.5 מיליון שקל בשנה.
זה מטורף, זה גזר דין, זה אני מרגיש כאילו יצא גזר דין מוות לעיר הזו.
ועשר פעמים כבר פתרו את חדר המיון, וליצמן אמר, וחנך, ופתח, והקים, וזה, אתה אומר שעדיין אין.
לא, לא, לא פתרו, הם פתרו את ה... הקימו מוקד רפואי, זה לא חדר מיון.
לא, לא, ברור, פתרו ולא נפטר. פתרו והחולה נפטר.
זה ביקור רופא, זה מוקד, אתה מגיע לביקור רופא, הוא לא יודע מה לעשות לך, שלח אותך לריב כזה, בצפת.
יורם ביטון, נקווה לבשורות טובות, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו נגיד שלום לאריה קינג, אהלן אריה.
שלום לך, סגן ראש העיר ירושלים, יום ירושלים שמח.
שלום וברכה אריה ושלום וברכה בן, יום ירושלים שמח בהחלט.
ולכבוד זה לכמה פלסטינים ועיתונאים הרבצתם?
קודם כל אני לא עוסק בדברים שליליים ו... ואיזוטרים, כי זה לא דבר שמעיד על הרוב, על הכלל, שמה שקורה פה בירושלים. אנחנו חוגגים במשך שבוע כבר את השבוע שכל כולו ירושלים, והשיעו כמובן היום יום ירושלים. אז אם קורה אירוע פה ושם שצריך להוקיע וכולם מוקיעים אותו, אז לא צריך להתקס אליו. בואו נדבר על, על העשרות אלפים שכרגע אני יחד איתם צועד ממרכז ירושלים בריקוד הדגלים, עם שכחות של חטופים, עם פצועים שהצטרפו אלינו מחיילי צהל, עם מפונים מקריית שמונה ומהדרום שצועדים פה איתנו. בוא נדבר על הדברים הטובים, על ההופעות המצמחות שהיו אתמול בערב, בהר הצופים, בהר הזיתים, וכמובן הקשים בגבעת התחמושת, באנדרטאות של החיילים שבזכותם אנחנו מתעלקים בירושלים בביטחון, כי הם שחררו את ירושלים מהכיבוש הירדני.
אנחנו שומעים על רבבות שמשתתפים בריקוד הדגלים, הגברים נכנסים דרך שער שכם, אנשים דרך שער יפו, שער ציון, ויפגשו בכותל, אבל אלה שמתנגדים למצעד השנה אומרים שבזמן כזה של מלחמה זה לא בסדר לרתק אלפי שוטרים לעיר כדי להבטיח את הסדר הציבורי. מה תשיבו להם?
אנחנו משיבים להם אנחנו נזכיר לכולם, שהאויב המוסלמי הנאצי מעזה קרא למלחמה על שם הר הבית, הסופה של אל-אקצה.
תופן אל-אקצה.
כן, והדבר העולם ביותר זה לענות להם באותה מטבע, בחיזוק ירושלים, ולהראות שאנחנו לא רק שלא חוששים, אלא אנחנו הפוך, מגיעים למקומות שבדרך כלל לא מגיעים, במזרח ירושלים, בעיר העתיקה ובכמויות גדולות. אנחנו גם צריכים לזכור שבירושלים חגגו, יש כאלה שחגגו רק לפני שבוע מצדים אחרים, ואותם אלה שעכשיו שואלים למה הצוערים עם ריקוד הדגלים, הם לא שאלו לפני שבוע, פחות משבוע, ביום 5 שעבר.
לא, אני אגיד לך מה הבעיה אריה, הבעיה היא כזו, קודם כל, אני כבר אמרתי את זה פעם, שאנחנו... הציונות הדתית, ובעיקר החלק היותר ימני שלה, בעצם הלאימה את יום ירושלים, אגב לזכותה, וכי בכל 10 סרטונים שאני רואה וראיתי איזה 20 עד עכשיו, רואים רק חופשי כיפות במצעד, שזה סבבה, הבעיה היא שהמיעוט מקרין על הרוב, כי אתה רואה את המכות, ניר חסון, הכתב הארץ, הוא תח על הרצפה על ידי 10 אנשים וחטף ביתות, מגב הצילו אותו, נערים שנכנסים לחנויות ומקים את הרוכלים, ולכן זה, במקום יום ראשון לירושלים, לי זה נראה בסוף כהכנסת אצבע בעין, וזה מיותר.
קודם כל, אני דיברתי, הייתי בקשר עם ניר, כשהוא
צייף את ה... מה שלמה, הוא לא רצה, רצינו שהוא יתראיין, הוא לא רצה.
הוא לא, לא ש... אני שאלתי יותר, היה חשוב להבין מי היו מעורבים בזה כדי לטפל בזה, כדי למנוע את זה וכדי לטפל בזה מהשורש, כי אנחנו כמובן נגד כל הלימוד, וגם להבין מה גרם לזה. אבל אני רוצה לומר עוד פעם, לשאלתך לגבי הנוכחות של דתיים, קודם כל, בגלל מה שאמרת, ואני שומע את הבגלל אותי כבר כמה שנים, אני כמחזיק תיק מורשת ישראל, שאנחנו, המחלקה שלי היא זאת שמממנת את ריקוד הדגלים, וחצי מיליון שקל, לכן אנחנו השנה, פעם ראשונה, ביחד עם לוחמים, שהם, הייתי אומר, 90% מהם הם אינם דתיים, לוחמים ששחררו את ירושלים, צנחנים ושריונרים, הצבנו אותם באתרי הקרבות, מקבלת התחמושת, שער העריות, ימין משה, המון הנציב, ברוב היהודי, והפגשנו את הלוחמים עם קבוצות שהגיעו מהרשמה מראש, וגם בודדים, ושם
תגיד,
אתה רואה הרבה אנשים שאינם חובשי כיפה.
ארי, אני... אני פשוט מת להספיק עוד שאלה, כי נגמר לנו הזמן. אני מסתכל על ירושלים, זה כבר מיליון בני אדם, מספר שתיים בפלחים, בעשירונים, זאת אומרת שתיים מהסוף, זאת אומרת הכי ענייה, הכי נכשלת, הכי לא משכילה, חלק עצום ערבים, לא ככה דמיינו את בירת ישראל, מי השם בזה?
קודם כל אנחנו דמיינו את בירת ישראל עם יותר מ1,080,000 איש, אנחנו לא הגענו למספרים שהיינו צריכים של 1.25 מיליון, רק בגלל שממשלות ישראל במשך שנים לא אפשרו לבנות מספיק בירושלים. וכתוצאה מזה שלא בונים מספיק, יקר פה מאוד, ואז אוכלוסיות רבות של זוגות צעירים נאלצות לעזוב את העיר. ואז אנחנו מדברים, אני אומר שבאשכול 2, כמו שאתה אומר, אז השם העיקרי, השמה העיקרית היא על ממשלות ישראל, לא הממשלה הנוכחית, גם הנוכחית, שעושה אבל לא מספיק, וגם הקודמת לה. אבל אני רוצה לקרוא לקשת חצי כוס המלאה, ירושלים היא עיר בטוחה, ועיר שהתיירות חזרה אליה, התיירות הפנים, ואני קורא לכולם, מנצל כן. את ההזדמנות, לפקוד את ירושלים, לטייל בירושלים,
וליהנות
מירושלים.
מצטרפים.
חג שמח, היחידה, תודה
חג
רבה.
שמח.
חג שמח.
גלעד יהודאי, שלום.
שלום לך.
שלום.
לא יכולים לקרוא לאנשים לעלות גם אליכם, כי זה מסוכן יותר. חבר פורום מגן עוטף לבנון, עוטף לבנון זה טוב, מקיבוץ שמיר. הלכתם לבגץ, תסביר למה. 18 יישובים.
ככה. בשביעי באוקטובר התחילה מלחמה, את זה כולנו מכירים, נכון? קצת אחרי שהתחילה מלחמה, מדינת ישראל החליטה למתוח קו מסוים בצפון, קו שאומר, עד לקו בעצם אנחנו במלחמה, באוקראינה, ומעבר לקו הזה אנחנו בשלום, אנחנו רעננה.
בשוויץ.
קו רעננה אוקראינה, מה שנקרא, כן. אממה, הקו הזה באמת סורטט באופן אקראי. הקו סורטט על פי צרכים מבצעיים של צהל, בעצם לייצר איזושהי רצועת ביטחון שצהל יוכל לפעול בו באופן שקט. ונשארו ליד הקו 19 יישובים, 25,000 תושבים, שבעצם נשארו לחיות באזור מלחמה. שאזור מלחמה זה אומר שני דברים. קודם כל בסכנה ביטחונית בלתי פוסקת. ניגע בזה עוד מעט, זה לא בלתי פוסקת, זה הולכת ומתגברת. זה אפילו, בוא נגיד, אפילו כבר למרכז הגיעו השמועות על השריפות בצפון בזמן האחרון. ופעם שנייה, השאירו אותנו באזור שאנחנו לא יכולים לקיים חיי שגרה סבירים. העיר המחוז שלנו פונתה. אין פה חינוך כמו שצריך, כל שירותי הרפואה התרחקו מאיתנו, השליחים לא מגיעים לפה, היום אני מדבר איתך, אנחנו עוד שני יכולים להתנתק, אבל בעמק אין אינטרנט ואין כבלים, אוקיי? אז אנחנו באנו לבגץ ואמרנו למדינה בעצם, אוקיי, בואו תסתכלו שנייה על ההחלטה שעשיתם ותשנו אותה, תבינו, או שתכללו אותנו גם את היישובים שנמצאים ליד הקו הזה בתוך ההחלטה, או שתיתנו לנו איזשהו יחס אחר, איזשהו התייחסות, איזושהי הבנה שאנחנו לא ברעננה כרגע ולא בשוויץ, אנחנו חיים באזור קרב, לא יכולים לקיים חיי שגרה, ולכן אנחנו צריכים תרופה. אנחנו חייבים שהמדינה תתערב ותיתן לנו תרופה. המדינה,
לא חל עליכם, לא חל עליכם דין מצב מיוחד בעורף?
דין מצב מיוחד בעורף, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניינים משפטיים, זה דין שיכול ביום מן הימים לתת כל מיני פיצויים לבעלי עסקים שניזוקו אם וכאשר. אני לא מכיר שמצב כזה הוכרז, הוא לא חל עלינו, והוא גם לא עוזר לנו. הוא לא עוזר לי עכשיו שאני יושב פה בין השריפות ואני לא יכול לצאת מהאזור כמעט ואני לא יכול ללכת לרופא. זה לא... יש התעלמות. אני אמרתי רעננה ואני באמת מתכוון לזה. מבחינת מדינת ישראל, מי שגר בכפר סולד, בשמיר, בכפר בלום, בנאות מרדכי, גר בראש
העין. תגיד, אתה מקבל ריטיינר מרעננה?
רעננה זה פשוט התחרט לי אוקראינה, אתה יודע.
זה מאוד
נחמד. אבל הלכתי על ראש העין עכשיו, זה גם בסדר.
אוקיי.
עכשיו, המדינה בתגובה לבגץ בעצם, בתגובה לעתירה שלנו אמרה, ששיקולים ביטחוניים, אין שום סיבה להתערב בשיקול דעת של המדינה. זה מה שעשינו. עכשיו, החלטנו לפנות מבחינה ביטחונית, ואין שום סיבה להתערב.
אז להצדקתם אפשר להגיד שהם התכוונו לאותם אישורים שהיו מאוימים ישירות על ידי הנוח'בה בשבעה, שמונה, תשעה באוקטובר. אבל זה המצב השתנה, עכשיו זה ירי.
נכון, ואני אגיד לך עוד משהו, חוץ מזה, החלטת הפינוי היא לא מוצדקת, היא לא אמורה להסמך רק על עניינים מבצעיים, היא אמורה גם לתת מענה לתושבים שלא ניתן לספק להם שירותים בסיסיים. זה ממש כתוב בהחלטת הפינוי. הממשלה לא מספקת לנו שירותים בסיסיים, אבל עדיין לא מתייחסת אלינו, לא נותנת לנו שום מענה.
בוא נדבר חצי דקה, כי עבר הזמן על שמיר, איפה זה בדיוק, כמה מהגבול, כמה חסר לכם כדי להיות בקריטריונים?
שמיר זה כ-9 קילומטר מהגבול, בתוך גבול הנונטט, למי שמכיר. אנחנו, חסרים לנו 4 קילומטר, או לפי ספירה אחרת אפשר להגיד גם 5.5 קילומטר, לפי מה סופרים, כי יש חלק 3.5, חלק 5.
כל הקיבוצים של שמיר גרים עוד בשמיר?
חלק גרים בשמיר, חלק לא, חלק נטשו, עזבו ברגע שהם יאכלו, כי בעצם היה פה מאוד מפחיד.
אתם צריכים להשתמש במפות של אריק שרון בלבנון הראשונה, ארי, אתה זוכר? או עם תוש הווה כזה, הכל היה בערך.
כן, 40 קילומטר מהגבול הגיע עד לג'וניה.
הגיע לדמשק, כן.
צחוק צחוק, אבל אני חייב להגיד, אנחנו לפני יומיים פה היה אירוע, כמו ראיתם, היו שריפות. היה פה, אנשים ישבו פה בצפון, בלי אינטרנט, בלי כבלים, בלי יכולת תקשורת. הסיבה שלמה אנשים לא ברחו על נפשם, זה כי צומת המיד, הציר שלנו דרומה, היה חסום. היה חסום.
גלעד יהודאי.
אני שקלתי רק להגיד, אני שקלתי לפנות לאום שיפתחו לנו מסדרון הומניטרי שיכול לברוח, שנוכל לברוח. זה פשוט בלתי אפשרי, התעמוד של הממשלה.
אני צוחק וזה לא מצחיק. גלעד יהודאי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר, נשיאת שורת הדין, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ארגוני שמאל לזכויות כלשהן, רשימה ארוכה, עתרו לבגץ לשיפור כליאתם של המחבלים בשדה תימן, בהם מחבלי נוח'בה. מה את אומרת? אגב, המדינה באמת תשפר את התנאים.
לא, אז העתירה הייתה לסגירת מתקן שדה תימן, בטענה שהוא אינו ראוי לאכלס בו עצורים. והטענה של המדינה הייתה שהיא אכן מעבירה את העצורים שם, את מחבלי הנוח'בות, כן, בוא נזכור במה מדובר, למתקני מעצר אחרים ברחבי הארץ. העתירה לא טענה לשיפור התנאים, היא לא טענה לכשלים בטיפול בעצירים האלה, אמרה חד משמעית, המתקן הזה לא ראוי לעצירי נוח'בה. כאילו יש מתקנים שכן ראויים למחבלי נוח'בה. כאילו יש תנאים שצריך
עמוד תלייה, לדעתי ראוי להם מאוד.
עמוד תלייה זה פתרון, אבל לפני כן צריך משפט. השאלה על איך ישפטו אותם.
צריך לשפוט אותם בסופו של דבר, אבל עד שישפטו אותם, מחזיקים אותם במעמד של לוחמים בלתי חוקיים. ולוחמים בלתי חוקיים לא צריכים לקבל שום תנאים מעבר למה שהם מקבלים במתקן שדה תימן. אנחנו לא ניתן להם לא תנאי נופש, ולא תואר אקדמאי, ולא בשר, ולא פירות, ולא שום דבר שהם היו נוהגים לקבל. הם חשבו שבאים לקייטנה, ולא. מדינת ישראל שינתה משהו אחרי השביעי באוקטובר, ואלה התנאים. והתנאים האלה עומדים בתנאי המשפט הבינלאומי, ההומניטריים, וזהו, ושום דבר מעבר. והטענה שצריך לסגור את המתקן בגלל שהוא לא ראוי, בגלל שמשרד הביטחון או שר הביטחון נאלץ להכניס את הכמות האדירה הזאת של מחבלים, שמה לעשות, נו, מדינת ישראל לא ציפתה לקבל כל כך הרבה עצורים ביום הטבח ובמהלך כל המלחמה, לסגור אותו בגלל שאי אפשר לעשות דבר שכזה, לא בא בחשבון כלל וכלל.
אז יעבירו אותם למתקן אחר, שלא יהיה בשדה תימן אלא במקום אחר, אבל השאלה היא לעמדתך, איך אפשר בכלל להעמיד אותם לדין? בסוף יצטרכו תביעות אצבעות על כלי הנשק שבו בוצע הרצח לפי הבדיקה הבליסטית?
תשמע, כן, אתה צודק, ולכן אי אפשר יהיה להעמיד אותם לדין בגין כל מעשה ומעשה. אני בשם הקורבנות מקיימת דיונים גם עם חברי הכנסת וגם עם הפרקליטות בשביל לדעת איך בכוונת מדינת ישראל להעמיד אותם לדין. הרי ברור, כמו שציינת באמת, אי אפשר למצוא ראיות, לא פורנזיות, לא בליסטיות. מדינת ישראל לא התחסה לזירה הזאת כזירת פשע. לא ניתן יהיה להעמיד אותם לדין בגין כל מעשה רצח או אונס או ביטור גופות אינדיבידואלי. יהיה צריך למצוא איזושהי קונספציה, איזושהי אמירה של החוק שמשתף עוטפת את כולם במעשי הטבח. אחרי הכל, הם באו עם פקודות כתובות מראש מה לעשות, איך לאנוס, איך לרצוח, איך לשרוף. הם קבלו את הפקודות הללו עם דרישה שכולם השתתפו במעשי הטבח, ולכן יש כאן השתתפות במעשה, בכל המעשים שנעשו, ולפי הדין ניתן אם כך להעמיד אותם לדין ולהרשיע בסופו של דבר בכלל הטבח.
טוב, אנחנו השתכנענו. עורכת הדין דרשן לייטנר, תודה.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על שידור איציק אהרון, אחראי הדיגיטל אירון זאבי, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אחראי ספורט עם קופמן והיללי. אתה לא בא מחר,
יום ראשון אנחנו ניפגש, אני מבין שאתה בעד עונש מוות.
אם היה אפשר אז כן, אבל אם אפשר גם בייסורים, לא סתם מוות.
כן, אפשר, לא יודע איך, בסדר.
טוב.
דבר על זה ביום ראשון. תודה.